חברים יקרים, אחרי שלמדנו על גזל, שנפשו של אדם מחמדתו, ואחרי שעברנו את העריות שרבים עלולים לקשר בהן, כתוב רובם בגזל ומיעוטם בעריות, כעת מגיעים לאיסור המאכלות. יש ברמב״ם הלכות בספר קדושה שביד החזקה, אחד מ-14 חלקים, שנקרא מאכלות אסורים. וזה בדיוק הביטוי כאן, הגוונים הפוכות, איסור מאכלות. האם אנחנו באמת נמשכים, חבר'ה, היום למאכלות אסורים? כלומר, אם אדם יראה בשר, לא רוצה לשים הפה את המילה חזיר, אז לא נגיד את המילה הזאת, אם יראה אדם בשר דבר אחר, דבר אחר, כמו שקראו לזה, האם מישהו מאיתנו יימשך אחרי זה? אני לא כך חושב, נכון, חבר'ה? לא, אני מדבר עלינו. לא, נכון? אז למה הכוונה שאדם נמשך אחרי המאכלות האסורים? כנראה הכוונה, למשל, בדוגמה, כשיש תערובת בשר וחלב. ואם אדם יאסור על עצמו את התערובת, יהיה לו הפסד ממון מרובה. אז זה סוג אחד של חסרון כיס, וסוג אחד של הימשכות. סוג שני זה שאדם רואה איזו מסעדה טובה, ולא ברור לו עד הסוף אם היא קשרה או לא. ויש שם אפילו תמונה של הבבא סאלי תלויה על הקיר. אז הוא אומר, גם תמונה של בבא סאלי, וגם ריח כזה טוב, וגם ראיתי איזה איש אחד עם כיפה, אמנם קטנטנה, נכנס פנימה, ואז יש משיכה, כלומר, אנחנו לא נימשך כשנדע שזה בשר של חמור. אף אחד מאיתנו לא ישתגע להימשך אחרי זה, נכון, חבר'ה? אבל כשיתחילו להתעורר ספקות, או מישהו שומע נגיד 6 שעות, ובטעות הוא קנה פיצה בשעה השלישית או הרביעית, קשה מאוד לזרוק את הפיצה הצידה או שהיא תמתין, נכון, חבר'ה? אז על זה כנראה אומר הרמח"ל שיש חמדה על הדברים האלה. אבל ברור שאם נלך בשוק, בקסבה, בחברון, ונראה את כל החיות ששחוטות שם, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יימשך אחרי הבהמות האלה, נכון? לא, זה לא משהו דמיוני, כי הולכים בקסבה בחברון, ברוך השם, ורואים את זה, אבל לא נראה לי שמישהו מאיתנו יימשך אחרי זה. אז בוא או חנות תציר על עצמה שזה מעדני מזרע, אם שמעתם על הדבר הזה, שמעדני מזרע מוכרים כל מיני דברים, מצערנו, למה אני אומר את זה? לא כדי בלשון הרע, כדי להרחיק אתכם שלא תיכשלו אי פעם בכניסה לחנות כזאת. אז לא חושב שמישהו איתנו עומד ליד החנות אומר, כן ייכנס, לא להיכנס, אבל איפה זה מתחיל להיות ספקות והפסד ממון, ואיזה ריח טוב וכו', ולא ברור לגמרי אם זה אסור או לא, שמה הוראת ההיתר שאדם מורה לעצמו יכולה לפעול הרבה חלילה, ולבלבל אותנו. תיזהרו מאוד, חבר'ה, כאשר נכנסים למסעדות, ויש במחנה יהודה כמה מסעדות כאלה, ואולי בעוד מקומות בארץ, לא נדבר שרה דווקא בשוק היפה הזה, שנקרא מחנה יהודה, ושם ראיתי את זה, שנכנס פנימה, רואה תעודת כשרות ענקית, חצי מהקיר, מרוח במכלל מילה, מרוח באיזה תעודת כשרות ענקית. וכאשר אתה מתבונן, זה לא רבנות, זה לא בדץ בית יוסף, זה לא בלז או משהו מוכר, אלא זה איזשהו כתר, נזר, ההידור, המובחר וכולי. תבדקו היטב אם יש דבר כזה בכלל. כי זה שהתעודה גדולה מאוד וכתוב עליה בדץ מהדרין, אם זה לא מוכר ואין שם את השם של המשגיח והסוג הבדץ, אז אל תסמכו על גודל, על גודל השלט, גודל הפלקט, בסדר? וגם יש תמונה של רב ענק מאחורי הראש של המוכר, זה לא אומר רבי. אפילו הרב ביגון זה לא אומר, אם הרב ביגון היה מוכר, וזה שמוכר, התמונה שלו הייתה תלויה, היינו יותר רגועים. אבל מאחר הרב ביגון לא מוכר, והמוכר שמוכר שמה לא בהכרח מוכר לנו, אז אנחנו פחות רגועים. דרך אגב, במחנה יהודה יש בחור שהוא לומד כאן במכון, והוא מוכר בפסטה בסטה, אם אתם תרצו פעם ללכת, תקבלו פרוטקציה שמה, הוא לומד כאן כל יום אחר הצהריים במכון. טוב, המדרגה השלישית אחר הגזל והעריות לעניין החמדה, הנה הוא איסור המאכלות, בין בניין הטריפות עצמן, בין בניין תערובותיהן. טריפות זה דבר מאוד מעניין, כי יכול להיות ששחטת לא כדין, קצת פספסת כחוט השערה, כבר הטרפת את הבהמה. או אם הוא מדבר כאן על י"ח סימני טריפות, ניקב חור קטן בריאה, ורואה את זה אותו בעל משחטה, או בעל אטליז, והוא צריך להטריף. ולאסור את הבמה הזאת, לא קל כשיש בזה עיבוד ממון והבמה נראה טוב ואחור הזה בכלל לא שמים לב אליו בחוץ והוא נקב בריאה שהוא אחד מי"ח סימני טריפות בין בניין תערובותיהם. אז תערובותיהם הכוונה כשמתערב איסור בתוך היתר, נכנס משהו שאסור היה לאכול אותו בתוך בשר שהוא כשר, בין בניין בשר בחלב שמתערבבים, או חלב, חלב נראה כמו שומן, אותו דבר, רק יש מקומות בבהמה שצריך לנקר אותו, כי החלב הזה הוא אסור. או חלב ודם, ועניין בישולי גויים, או טוב, דם כל אחד יודע מה זה, וכולנו מולכים את הבשר, יותר אנחנו קונים בשר שהוא כבר מוכשר בדרך כלל, או צולים את הכבד במנגל כדי להוציא ממנו את הדם, ועניין בישולי גויים, אז זה גם כן מוכר לנו, שאם במסעדה עובד טבח שאיננו יהודי במטבח, ואין אף יהודי ששותף שם לבישול, כשלפי אחינו אשכנזים מספיק שמדליקים את האש, ולפי אחינו הספרדים צריך גם כן לעשות איזו פעולה, כמו לבחוש בתבשיל, לא מספיק שהדלקת את האש והנחת את הקדירה על האש, אלא צריך ממש לעשות פעולת בישול. לכן הרבה פעמים תשמעו במסעדות שפה זה כשר, ואין פה בישולי גויים, רק לפי הרמה, רק לאשכנזים, ואילו אכן הספרדים מחמירים יותר, כמו שאמרתי, שצריך ממש להיות שותף באותו סיר, באותה קדרה, בבישול, לא לכל אורך הדרך, אבל לעשות משהו. זה מחלוקת מרן והרמה, ועניין גאול גויים, לקח לי הרבה זמן להבין למה הוא מתכוון במילה גאול גויים, עד שהבוקר אחרי שעות וימים ארוכים שהתחבטתי, הגעתי מסקנה שכנראה הוא מתכוון לכלים שאתה מקבל מהגויים, ובלוע בהם טעם האיסור שצריך להגאיל אותו החוצה. כלומר, גאול גויים זה לא להשתמש בכלים שלהם שאינם מוכשרים, שיש בהם את הבליית איסור, כי הם ודאי שמבשלים ואוכלים דברים שאינם קשרים לנו, ולהם זה בסדר גמור, אבל אם אתה משתמש בסיר שלו, כי אין לך סיר ברגע זה, אז זה נקרא גאול גויים שלא פלטת, לא הגאלת, כמו שמגלים בפסח, כמו שמגלים תמיד, טעם של בשר החוצה, אז לא הגאלת את הכלים. ין, איך כתוב את זה עכשיו? ין? נסכם, נכון? אצלי כתוב טעות נסיכם, אבל זה כמובן... זה טעות, זה לא נסיך, זה לא נסיך מהקלפים, אלא נסכם, יין נסכם. מה זה יין נסכם וסתם יינם? דיברנו על זה פעם. נתחיל בסתם יינם. סתם יינם זה לא יין שמעשו אותו לעבודה זרה, שישמשו בו לעבודה זרה, אלא יין שקונים כמו איזה יקב בצרפת, או שגוי מוזג לך לתוך הכוס, זה נקרא סתם יינם, כלומר יין שעשו רק מדרבנן, לא יין ששכשכו בו את היד לצורך איזו עבודה של עבודה זרה, או לגמרי קטירו אותו, קריבו אותו לעבודה זרה, או שכל המנזר שמה כמו בלטרון הוא מנזר של עבודה זרה, של נצרות, שכל כולו יש לו שם של עבודה זרה, זה נקרא יין נסחם, אבל סתם יינם זה יין שעשו מדרבנן, יין שקנית מהגוי. הוזכר כבר פעם שמחלל שבת בפרסיה, גם כן צריך להתרחק אסור לא לתת לו למזוג לך את היין, וגם שלא ייגע ביין. לכן ביקבים, בכל היקבים הקשרים בארץ, זאת אומרת בלטרון כמובן, אבל יקב בכרמל מזרחי ובנימינה, וכל היקבי הבוטיק ביהודה ושומרון, יעבדו בהם רק אנשים שהם שומרי שבת. כדי להתרחק מחילול שבת, לא שאנחנו פחות אוהבים אותם, לא שפחות רוצים לקרב אותם וללמוד מעשיהם הטובים, אבל נגזרה גזרה שמחלל שבת, כמו עובד עבודה זרה, צריך להיזהר מהיין שהוא מוזג. אבל זה לא אומר שכשהוא פותח את הבקבוק צריך להיזהר, ולכן צריך אז להיזהר יותר ולא להבין פניו. אם איזשהו מלצר בחתונה רק פתח בקבוק, זה שהוא פתח בקבוק אם הוא לא נגע ביין, ואין סיבה שכשהוא פותח את הפקק אז הוא ייגע ביין, אז לא צריך להתפוצץ ולשבור עליו בקבוק על הצוואר שלו חלילה, אלא להירגע, כלומר לא לגרום לו על בנת פנים. וכל הבעיה היא רק, שנייה, אם הוא נוגע ביין, מה שלא יקרה עם מלצר שהוא ייגע ביין, או אם הוא מוזג אותו לתוך הכוס שלך. אבל פתיחת... מה אתה אומר? עכשיו דיברתי גם על מלצר יהודי, טוב, אם הוא שומע שבת, זה סבבה, זה מצוין, אבל אם הוא מלצר, שאתה רואה עליו שהוא איננו דתי, אף על פי כן לא צריך להיבהל אם הוא פותח את הבקבוק, לפעמים כל שומעים, אל תפתח, אל תפתח, וגורם בזה להלבנת פנים. אין הבדל. כלומר, פתיחת בקבוק לא יוצרת כאן בעיה, אלא רק מזיגתו. מזיגתו או מגע בו. בסדר? ויש הבדל בין הכשר ומוזג, האם היין שנשאר בבקבוק נאסר או לא. אז יש הבדל בין עובדי עבודה זרה, שאוסרים את עינם גם בניצוק, לבין, זה עובדי עבודה זרה ממש, לבין מחללי שבת שלא עושים את הניצוק. ניצוק הכוונה מה שנשאר בבקבוק. כך למדתי מתורתו של הרב ליאור, הרב של חברון. כן, חבר'ה. כן, מושלה.
אני רוצה לשאול,
שאלה ממש רצינית מאוד. הרי אנחנו לא רוצים להעליב אותם, נכון? ומצווים על כיבוד הורים. אם היה עם מבושל, אז זה פותר את הבעיה. אם היה עם מפוסטר או מבושל, וחלק מהעינות, נניח מיץ הענבים, התירוש הוא מפוסטר, מפוסטר דינו כמבושל. אז זה פתרון אחד טוב. אתה יכול להגיד, אני שותה רק מיץ ענבים, אתה לא צריך לספר למה הסיבה. או יין שכתוב לה יין מבושל. כי יין מבושל לא נגזרה עליו הגזרה הזאת של יין רגיל שגורם לקשר, לחברות, שנאסרה עם עובדי עבודה זרה, או מה שהחמירו והרחיבו זה גם לחילול שבת. אבל אם אין יין מבושל, אלא יין אדום רגיל נאמר, אז צריך להשתמש בכל הכישנות הדיפלומטיים שלך כדי לגרום לכך שאתה תמזוג לעצמך. לא להציר על זה בריש גלי, לא לתלות איזה שלט ופלקט כדי לא לגרום לאלבון, אבל למצוא איזה פטנט שאתה אומר, היום אני ילד טוב ירושניים, אני מוזג לכולם. הגיע הזמן שאני אכבד את ההורים שלי, ולא רק ההורים יכבדו אותי. וזה לא לכבודך, אבא, שאתה תמזוג לי. אני מקווה שאותם אבות לא שומעים עכשיו את השידור, כן, כדי שלא יעלו על הפטנטים. אבל למצוא דרך שלא תעליב אותם חס ושלום, ומצד שני, שאתה תמזוג לעצמך. אם בכל אופן ההורים מתעקשים והאבא מזג לך, אני לא יודע, ממש שאלה כבדה. כי מתנגשים כאן שני ערכים, מצד אחד הערך של ההלכה, שאומרת לא לשתות מיין שמזג מישהו שמחלל שבת, מצד שני גם הלבנת פנים וגם כיבוד הורים. אני חושב שבמקרה כזה שממש באו מים או באו יין עד נפש וקלו כל הקיצין, אני חושב שיש למקום להקל ממש לא לכתחילה, אלא רק בשעת הדחה גדולה כזאת, במידה והאבא הוא לא על תקן של מחלל שבת להכעיס. ואני מניח שאותו אבא שעושה קידוש, אז הוא לא על תקן של מחלל שבת להכעיס, אלא פותח את הטלוויזיה בליל שבת או משהו דומה. דברים שעושה מה שנקרא לתיאבון, כלומר סתם מתוך הנאה, ואפילו שהוא יודע שזה אסור, הוא למרות זאת עושה את זה, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא עושה את זה בדווקא ואנטי דתיות. כי מה הוא עושה את זה בדווקא ואנטי דתיות, אני מניח שגם לא היה עושה קידוש בבית. ועל זה אתה מדבר שהאבא עושה קידוש בליל שבת, אז גם אם האבא לא חובש כיפה, או אם הוא לא שומר שבת, לכתחילה תעשה כל פטנט שאתה יכול, אני לא יודע אם דבר עליך דווקא מוישה, אבל אם אתה שואל לחבריך, לכתחילה שיעשה בחור בישיבה כל פטנט שאפשר, כדי שהיין יהיה מבושל, שזה פותר את הבעיה, או מפוסטר, זה אותו דבר, או שהוא ימזוג בעצמו בכל מיני דרכים, בכל מיני פטנטים תירוצים, מה שנקרא בגמרא תצדקה, תצדקה זה פטנטים. אבל אם ככלות אחרי, ככלות הכל, זה לא עזר, והאבא הוא לא מחלל שבת במפגיע, ובנגד, בכוונה, מה שמסתבר שבדורנו אין הרבה כאלה, ואם יש כאלה, הם גם לא יעשו קידוש. אז בשעת התחה, כדי לא לגרום לאלבון כבד, למריבה גדולה בתוך הבית, אז תשתה מהכוסית שיש לפניך, והשם הטוב ירחם, יחפר עלינו, כי הוא יודע ממה זה בא. בסדר? התנגשות בין שני דברים שאין הרבה ברירה. רבי מידן, איש קריית שמונה.
שתי דברים, דבר ראשון.
שתי או שני? אתה יכול להגיד, אתה ספרת, לא אני ספרתי. כן, מידן.
דבר ראשון, לגבי העניין של בפרסיה, אני יודע שזה דווקא כאילו, שאתה מחלל, ניסיון אישי פשוט ככה שמעתי, לא ראיתי את זה בכתוב, אבל שצריך שיהיה אותו מחלל שבת יהיה מחלל בפני עשרה דווקא. זאת אומרת, נושא בחוצות ישראל בשבת, או מעשן בפני עשרה, כולי. אבל אם אדם, דוגמה,
כלומר, זה בטח לא לכתחילה, נכון? לכתחילה שלא ימזוג את היין. לכתחילה תמזוג אתה בעצמך, או שיהיה מפוסטר מבושל, נכון? אבל במידה ובכל אופן מזג, יש לזה הלבנת פנים, אז אומר שאם הוא מתפלל, ומטה, בליל שבת.
מתפלל בערב שבת, מתפלל ערבית, ערב שבת, כי אז הוא מעיד על עצמו שהוא מקבל.
הוא מקבל את הבריאה הזו של שמיים וארץ, של יום השביעי שהוא שבת ואין נפש. תראה, עצם הקידוש שהוא אומר, כבר מראה שהוא מקבל.
לא יודע, הוא מביא שם דווקא את התפילת הערבית, לא יודע מה
נפקא מיות. אולי בגלל שהוא לא דיבר עם מישהו שמקדש, כי אם הוא מקדש, זה נראה לי שווה ערך לתפילת ערבית. מה יש בתפילת, הרי זה לא הקטע קריאת שמע שמה, נכון? תפילת שמע לא שייכת לנושא הזה. מה הקטע בתפילת ערבית? לעניות דעתי, הוא מתכוון לויחולו. לויחולו שנמצא בתוך תפילת שבת, שזה עדות על בריאת שמיים וארץ ושביתה ביום השבת. ואז הוא לא כאילו מכנה לשבת גמור. אז אם הוא אומר קידוש, זה אותו דבר. זה קידוש בדברים בתפילה, וזה קידוש בדברים על היין. אז... אבל יש להניח. אתה מוכן להניח כמוני?
נשמע הגיוני.
טוב, ודאי שכשעוסקים ענייני הלכה צריך להיזהר, אחר אנחנו לא פוסקים, אלא משארים. חכם, או.
רב, לגבי מלצב, כמו שאמרת, הדוגמה של מלצב, איך אני מגדיר אותו כבן אדם שהוא מחייל לפרסיה או לא מחייל לפרסיה?
אתה צודק, גם זה אפשר להגיד בצורה ודאית שכל מלצב יש לנו כיפה על הראש, אז הוא כבר עשינו ממנו מחייל שבת בפרסיה. אבל אני אומר, הרבה פעמים יצא לי בחתונות, ואנשים מאוד חרדים לדבר השם. ומתוך שחרדים דבר השם, אז הם שכחו שחלק מדבר השם זה לא לבייש אדם. ואז כל אחד שיש לו קוקו ועגיל ונזם, אתה יודע מה אני מכוון? אתה לא יודע, לא ראית אף פעם? יש דבר כזה. בכל אופן, כל מי שהוא בא בלי כיפה על הראש, או חלילה יש לו גם קוקו, והשם ירחם יש לו איזה עגיל באף, שאני אומר את הכל, שזה לא באמת נורא והיום, זה בסדר, זה לא סוף הדרך, זה לגיטימי. אז נראה להם לאנשים שישבים סביב השולחן, והם אנשים דתיים, נראה להם שבטח הוא שייך לכת מחללי השבת בפרסיה. ואז כשהוא פתח את הבקבוק, אז מה זה מתנפלים עליו? כבר קרה להיות בסיטואציות כאלה. ואז כל כך הרבה הקלות יש כאן. א', אם זה היין מבושל מפוסטר, כפי שקורה בהרבה מאוד עולמות שהם מכירים את הבעיה, וזה היין שמגישים לשולחן, אז אין בעיה. ובית מי אמר שהוא באמת מחלל שבת, למרות הנזם, נזם זהב. וגימל, זה שאם רק פתח את הבקבוק, שמעתי מהרב דוב ליאור כמה וכמה פעמים, ואני תמיד חוזר על זה בכל מקום שאני יכול, תרגיעו חבר'ה, רק פתח בקבוק, הבעיה היא לא בפתיחה, מה יש בפקק הזה? שום דבר. כל הבעיה במזיגה, שחזל אמרו שבמזיגה זה הקישור והקירוב והחיבה בין אנשים שהוא מוזג לך לכוס, או בנגיעה ממש. ביקבים כמובן לא ישמחו על כל מיני תירים ויחפשו לכתחילה, אולי לא בקווה, בליין של הייצור יהיה עוד אנשים, אבל בליין של הייצור, איפה שאתה בא במגע עם היין, שם יהיו רק שומרי שבת. לך פעם ליקב ותראה את זה. שנייה, שימי, איש רענן רוצה לדבר.
הרב, מה הופך את שמירת שבת לפרמטר?
זה מעניין.
אתה צודק.
שמירת שבת נחשב כהודעה בבריאת עולם, הודעה בבורא העולם. בגלל שזה שישה ימים ביום השביעי. אז כל המודה בשבת כאילו עובד בכל התורה כולה, וכל הכופר בשבת כאילו עבד עבודה זרה. שבת זה הפרמטר.
שבת ועבד בכל דבר אחר הוא...
בהקשר הזה, זה נחשב יסוד, זה פינת האמונה. בסדר? אז נשמור שבת מעכשיו, בסדר? חכם אופק. שכחתי איש מה, מאיזה מקום אנחנו?
בית שם.
בקשר לינס יחם, לפי מה שאני זוכר, יש דווקא מקום בתורה, בחומש, שכתוב יהיה נסיכם, ישתו יהיה נסיכם ולא נסכם.
מה, עם י' בין הסמך לקף?
כן, נסיכם, ככה כמו שהם זה, אני יכול לחפש.
זה בסוף ספר דברים. יש קולות מרורות, למה ישתו יהיה נסיכם, זה או באזינו, זאת ברכה, באזינו.
באזינו.
אז שם כתוב עם י' בין אחרי הסמך?
כמעט.
אתה מוכן להתחייב על זה?
אני חייב על זה ב-90%.
לא נתערב, נכון? אסור להתערב על כסף, אבל זה מעניין לבדוק, לא כתוב, ישתו יהיה נסכם. אתה אומר, יהיה נסיכם, טוב, אני לא זוכר. שווה בדיקה.
דבר שני, גם בהמשך למה שמידן אמר, אז הרב שרקי סיפר לנו על שהחפץ חיים פסק לגבי כמה ש... שהלכו לגור, יהודים שלא שמרו מצוות והלכו לגור בגרמניה באיזה ככה מקום תרבותי ואמרו להם אחרי כמה זמן אמרו להם או שאתם ממירים את דרכם או שלוקחים לכם את כל הכסף ותישארו יהודים ותחזרו לעיר שלכם של היהודים והם ויתרו על כל הכסף בשביל לחזור לשם ולהיקרא יהודים ואז הוא אמר שלא על אלה הגמרא מדברת, יהודים שהם כמו גויים וזה שלא ענו.
איזה יפה.
הוא אמר, אם ויתרו על כל הכסף רק בשביל להיקרא יהודים, בטוח שלא על זה מדבר. ואז הרב שרקי, אני לא זוכר אם הוא אמר את זה בשם עצמו או בשם רב מתקופתנו, אמר, אם כאלה שמבטרים על הכסף, אז קל וחומר כאלה שמחזיקים פנקס מילואים ושירתו בצבא וסיכנו את חייהם כלפי הזה. הוא אמר אז היום, בקשר לנזיגה לפחות, לא כמו ביקב שבאמת גם הרב אמר להחמיר, אבל בקשר גם למזיגה בדיעבד אפשר ככה להקל, כי זה היום על סמך המקרה הזה של החפץ חיים, כי היום הם אפילו מקריבים את חייהם.
טוב, אני שומע מה שאתה אומר, זה סברה ברורה, אבל אני לא ככה קיבלתי מרבותיי, אבל הם יודעים מה שאתה אומר. אפשר להבין מה שאתה אומר. זה מובן מאוד. מה אתה אומר?
זה שיחה.
מה שאמר אופק, יופי, ישר כוח. עם יהוד אחרי הסמך, ישר כוח אופק, איך קמת אותנו. טוב, מעניין איך שהיין הפך להיות נושא מרכזי בשיעור שלנו היום חבר. כל כך אוהבים יין. בוא נמשיך. הקיצור, הבנו שיש הבדל בין יין נסיכם, כמו שהסביר לנו אופק, לבין סתם יינם. סתם יינם אמרנו זה איסור דרבנן, ויין נסיכם זה יין שהשתמשו לעבודה זרה, לכן אם פעם תראו יין מקווה לטרון, אז תברכו משם כמו עם פני אש. היין הרי גורם לאש כזאת בגוף.
זה מותר לגוי לפתוח.
מה אתה אומר?
זה מותר לגוי לפתוח ולמדון.
לעצמו, כן. טוב, הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק, כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים טובים, שיש להם ריחות טובים וכו', ואז קשה לאדם להתאפק, שהוא נמצא בכל מיני סיטואציות, בחוד כמו שאמרנו שספק ולא ברור והוא צריך לבדוק, וחסרון הכיס באיסורי התערובות וכיוצא בזה, שאם יתערב או בשר בחלב או איסור ביתר, וצריכים לאסור את כל הקדרה, כי זה אין אחד ב-60, אלא זה אחד ב-50, כלומר אין 60 כדי לבטל את האיסור, אז צריכים לאסור, וזה קשה לאדם לזרוק משהו, פרטיהם רבים, ולכן הלב צריך נקי מכל שמץ של תאווה, כדי שהמעשים גם כן ילכו אחרי הלב, והאדם יתרחק. ככל דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים, רמב"ם, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, וספרי חכמי ופוסקי דורנו. והמקל בהם במקום שמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. שימו לב, במקום שמרו להחמיר. אבל במקום שלא אמרו חזל להחמיר, אז שאדם לא יחמיר. כלומר, לפעמים, אם מחמירים יותר על המידה, אז נמצא חומרו מביאו לידי כולה. שאדם לא מסוגל, ואז הוא בסוף מקל בדברים שבהם כן היה צריך, על פי הדין ולא על פי איזושהי חומרה, היה צריך לאסור. כוונתי לומר, רק במקום שאמרו באמת חכמנו להחמיר, יחמיר אדם. אבל שלא יוסיף חומרות לגבי חומרות, ואז מרוב חומרות אדם מתקשה מאוד לאכול, אם זה ירקות או כל מיני דברים שלפעמים ישנם חומרות שהן אינן כתובות והן מוגזמות. וכך אמרו, ביטוי די מזעזע בספרה. האם אתם זוכרים חבר'ה, דיברנו פעם, מה זה ספרה? מהו הספר הזה שנקרא ספרה? מדרש הלכה. איזה מדרש הלכה? על מה? על ויקרא. כמו שיש ספרי על במדבר דברים, יש ספרה על ויקרא. יש לו עוד שם ידוע, תורת כהנים. גדולי ישראל, כמו שהם מכירים את הש"ס היטב, את הש"ס במשנה וש"ס בגמרא, הם גם מכירים את הספרה וספרי, וגם הספר של שמות, מכילתא, וכתבו איזה פירושים כמו הנציב, בעמק הנציב על זה. אנחנו עוד נמצאים באיזשהו מקום אחרון, התבשס בבבלי, ועוד לא הגענו לירושלמי, אבל נדע שיש לנו עוד אתגר ללמוד אותו, זה הספרה והספרי, אז מי שתכנן בעשר שנים קרובות לעזוב את מכון מאיר, שיקבל ביטול, כי עוד הרבה הרבה יש כאן מה ללמוד. וכך אמרו בספרה, פרשת שמיני, שאתם מכירים שהיא הפרשה שעוסקת בענייני אוכל כשר ואוכל אסור, סימני העופות והדגים ובשר הבהמה, כתוב שם ככה, ולא תתמאו בהם ונתמאיתם בם. לכאורה זה כפילות, אל תתמאו ואז תתמאו, זה היינו הך. אלא, מסבירים חז"ל, אם אתם תעשו פעולה של להתמא, כלומר תאכלו אותם, אז התומאה הזאת לא תישאר בגדר של פעולה וזהו, אלא היא ממש תעטוף ותמלא את כל נפשכם. כלומר, יהודי שאוכל מאכל לא כשר, אם גוי יאכל אותו מאכל, זה בסדר גמור. צרפתי יאכל סרטנים, לא תהיה שום בעיה. אם יהודי חס ושלום יאכל את מה שקודם אמרתי, אז זה גורם לו להתמתם. ונתמתם, כתוב ונתמתם, חז"ל דורשים, המשך נראה, ונתמתם, אבל עוד לפני הדרשה של ונתמתם, הטומאה מתפשטת בכל גופו של האדם. קדושתו של הקדוש ברוך הוא מסתלקת, הוא מתחיל לדבר דברים לא לעניין, הכעס משתלט עליו, מידות רעות שולטות עליו, וכל זה כי הוא הכניס אוכל שנהיה חלק ממנו, בשר מבשרו, דם מדמו, אוכל שהוא לא מתאים למבנה הנפשי של האישיות של איש ישראל. ושמה תשאלו, אבל מי אומר, מי מגלה לנו דבר כזה? מי מפיס? יש כזה ביטוי. איזה קשר יש בין הבשר הזה ובין השחיטה הכשרה לבין טומאה והתמתמות? ודאי רק מפי עליון. זה דברים שרק הקדוש ברוך הוא יודע. רק הוא יודע איזה מאכלות הם בריאים לנפש. כמו שהרופא אומר לנו דבר מסוים לא בריא לך ואתה לא מבין מה הבעיה בזה. הוא אומר יש פה יותר מדי מלח, יותר מדי סוכר וכו'. זה לא בריא לך ואתה נאלץ לקבל את דבריו. אתה סומך עליו, אתה רוצה להציל את חייך. אז באותה מידה רופא אוכל בשר. הוא מפליא לעשות, רק הוא יודע מה האוכל שייכנס לתוך גופנו, שלא רק שלא יפיל אותנו, להפך ירומם אותנו, יקדש אותנו, כי האוכל זה לא דבר שאוכלים רק בגלל שרעבים, אלא זה חלק מעבודת השם שלנו. זה מתקן, מרומם, נהיה חלק מאיתנו. אז צריך להיות אוכל שהוא עצמו טהור, קדוש, ראוי ומותר. אתם מבינים חבר'ה, אוכל זה לא סתם לאכול מה שבא, אלא אוכל זה מה שמתאים לאישיות שלנו. טוב, אז בואו נראה בפנים. והיינו כי המאכלות האסורות, מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו, למרות שאנחנו בעיניים, בעיני בשר, לא יכולים לומר על זה אחד ועוד אחד זה שניים, איננו יכולים להוכיח את זה בוודאות, ודאי לא להסביר את זה, אבל אנחנו מאמינים, כמו ששארנו מתחילת הלימוד היום, מאמינים בני מאמינים בתורת משה, בתורת הקדוש ברוך הוא, שהכל מדויק על פי הטבע הנפשי, הרוחני, הנשמתי של איש ישראל. גם לגוי אסור, עבר מן החי, דם מן החי, גם הוא יש דברים שהם גורמים אצלו לשחיתות, לאכזריות, לתכונות רעות. אבל אצל ישראל זה יתרחב למטבח היהודי, לשלל של הלכות שמופיעות ביורי דעה, ברמב"ם שהזכרנו, הלכות מאכלות אסורות וכדומה. והוא מה שאמרו בש"ס גם כן, ביומא דף ל"ט, ושוב נפגשים בבקיאות הגדולה של הרמח"ל, שמדלג מספרה לגמרא, ומגמרא שוב הוא חוזר אחרי זה לתורת כהנים, ספרה ולמשלי ועוד, ונטמאתם בם, שאמרנו שזו הטומאה מתפשטת והקדושה האלוקית מסתלקת, אז חז"ל דורשים לא רק טומאה, אלא טמטום, כי זה היינו הך, הטומאה אוטמת, וכשהיא אוטמת, אז מעיינות החוכמה נסתמים, ולא חודרים לתוכנו אותם רסיסי חוכמה, תללי חוכמה, נובלות חוכמה מהתורה ומהקדוש ברוך הוא. אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמטם, שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם. כי מסלקת ממנו את הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים, לאלה שהולכים בדרכיו, לאלה שנזרים במאכלות. תולעת קטנטנה שנראית לנו כאילו כלום, מה כבר יש בדבר הזה, איך זה יכול להשפיע עליי? חלילה, אם אדם נכשל, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה אפילו לבהמתם של צדיקים, ודאי לא לצדיקים עצמם, ואתם כולכם צדיקים, אבל חלילה אם תולעת נכנסת למאכל בגלל שלא שמנו לב, אז היא כבר גורמת לטשטוש הדעת וצריך חזרה בתשובה כדי לפלוט, לא פיזית, אבל לפלוט את הראש מהשלילי שגרמה אותה בריאה קטנה. שהקדוש נותן לחסידים, כמו שאמר כתוב, כי השם ייתן חוכמה. למשל, תשאלו אותי, איך יכול להיות שאחרי שורים כל פעם מחדש, שנסיגות מארץ ישראל, הסכמי אוסלו והסכמי חברון והסכמי נסיגות של גושקטיף, זה אפילו לא הסכם, ועוד ממשיכים לדבר על זה, מאיפה בא במחילה הטמטום הזה? או איך אפשר לשחרר מחבלים פעם אחר פעם אחר פעם, ואותם מחבלים חוזרים לרצוח יהודים, לא עלינו, אבל ממש כפשוטו, לא כאיזה ספקולציה, אלא כעובדה, וממשיכים לשחרר מחבלים, כנראה שלא אוכלים אוכל כשר, נכון חבר'ה? כנראה שאוכל לא כשר, הוא מטשטש את הדעת. אם ידקדקו באוכל כשר, אז לא יהיה עיוורון ושיגעון, שיגיון ותימהון לבב, ויפסיקו את המסירה הזאת של ארץ ישראל לגויים ולאויבים, ויפסיקו לשחרר רוצחים, ויבוא שלום אמיתי לארצנו הקדושה. נחזור לעניין. והנה הוא נשאר בהמי, זה אותו אדם שמתבהם במאכלות אסורים, וחומרי משוקע בגסות העולם הזה. והמאכלות, ואילו גוי, הרי אנחנו לא מזלזלים בגויים, לא בזים להם, אבל גוי לא נדרש למה שיהודי נדרש לו, הוא לא נדרש להידבק בשם, הוא לא נדרש למידות של קדושה, להתגברות על כל מיני יצרים. הגוי הוא טבעי, הוא שייך לעולם הזה, זה עניינו, והוא מתקן את העולם הזה, בונה ויוצר, בסדר, הוא בסדר גמור, ועושה שבע מצוות ומקיים, שזה שבע, כנגיד שבעת ימי השבוע, שייך לטבעיות. אבל איש הישראלי שייך לעולם עליון, עולם גבוה. אנחנו נשמה גבוהה שהובאה כאן הארץ, הסתובב פה לתקן את העולם, לתקן את אומות העולם, לתקן את הגוף, את החומר, אבל המקור שלנו, מקור שנאצל מקום גבוה כל כך, שצריך להיזהר בכל תרייג המצוות, במצוות עשי, מצוות לא תעשה. המאכלות האסורים מפריעים לנו לזהירות הזאת, לנקיות הזאת, לפרישות הזאת, לקדושה הזאת, ולהפך, ההימנעות מהם מטהרת, מקדשת, מרוממת, מדבקת אותנו במקור הנשמתי שאליו אנחנו שייכים. המאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורים, כי אם אדם התגאה, אז הוא לא אכל גאווה. אם אדם כעס, וזה באמת חמור לכעוס, אבל הוא לא אכל את זה, זה לא הפך להיות עצם עצמה, ואפשר לרוקן את הראש המראה ביתר קלות. אבל מאכלות אסורות יתירים על כל האיסורים, כיוון שנכנסים בגופו של האדם ממש, ונעשים בשר מבשרו. אז תשאלו, אבל איך אפשר לתקן את זה? אז ברוך השם, שהשם נתן לנו חזרה בתשובה, אז האוכל עצמו מן הסתם יופרש, כדרכו של אוכל לצאת, להתעכל ולצאת, אבל הראשם הרע שלו והאפקטים השליליים, גלי ההדף שלו, שדיברנו אתמול בזנות נעשים לזכויות, זה יצא גם כן על ידי חרטה ווידוי וקבלה לעתיד ועזיבת החטא כמובן. טוב, וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות, כמונה חמור וגמל, ואני רוצה להזכיר את הבמה שקודם נצטי להזכיר אותה, שחזל, היה להם קשה להוציא מהפה את המילה של אותה בהמה, והיו קוראים לזה דובר אחר, דבר אחר. אם היה אחד, יהודי אחד בקהילה, שהיה אוכל את אותה בהמה, שהיא בעם ישראל, היא הבמה הכי מעושה, אותה בהמה שהיא מגוללת לה בתוך זבל, בתוך רפש, אתם יודעים מה אני מתכוון, נכון? והנצרות נמשלה לה, שהבמה הזאת היא פרסותיה הסדוקות, אז היא נראית כאילו טהורה, אבל היא לא מעלת גרה, אז היא פושטת לפיה ואומרת, ראו כמה שאני טהורה. וזו הנצרות שהייתה בצביעות כזאת, שהיא דת של אהבה וחסד, באמת הייתה כל כולה דת של רצח ושפיכות דמים. אז תמיד היא משלה לאותה בהמה, פושטת לפיה ואומרת, ראו כמה שאני טהורה. אז אומר הרמח"ל, וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות, כמו שהוזכרו עכשיו, או השקצים, נגיד עכבר, בלבד הם הטמאים, ומי איתנו אי פעם ירצה לאכול את הדבר המגעיל הזה, חס ושלום, אלא גם הטריפות שבמין הכשר עצמו. איך זה נהיה טריפה? או בגלל שיש לו אחד מהמומים שגורמים בסופו של דבר למות מאותו מום, יש יותחי צמני טריפות, או הכוונה היא שהשחיטה לא הייתה כשרה, כמו שנראה מיד בפנים. מאוד מאוד מעניין מה שגיד עכשיו. אמר הכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. תלמיד חכם אסור לו לשתות יין, כי הוא צריך להבדיל, והוא לא יכול להבדיל ולפסוק אם הוא שיקור שאתה יותר מרבית, כדי להבדיל צריך להיות להתנזר מן היין, כך כתוב שמה, להבדיל בין הטמא ובין הטהור. אז אם צריך להבדיל בין חמור לבין פרה, זה לא כל כך קשה, לא צריך כל כך צלול ומפוקח כדי להבדיל, אלא בא הפירוש לרבותינו, שוב, באותו ספר שקודם עסקנו בו הספרה, שקטע צי כתוב תורת כהנים, אז זה אותו דבר, אין צריך לומר בין חמור לפרה, שזה לא צריך איזה תלמיד חוכם גדול, למה נאמר, או למה נאמר, בין הטמא ובין הטהור, בין טמאה לך ובין טהורה לך, כלומר, בין דבר שאי אפשר להגדיר אותו בצורה עצמית כטמא או טהור, כי הוא טהור, כי הוא מדבר על שור, על פר, על כבש, פרה, כבש, אז. אז מה זה בין טמא לבין טהור? בין טמא לך, כמו שבתנאים שנוצרו בסיטואציה העכשווית, זה טמא, וזה היה יכול להיות טהור. איך זה קורה, חבר'ה? בנשחת רובו של קנה לנשחת חציו. אתם יודעים שבבהמה יש שני סימנים, שני צינורות. אחד צינור המזון שנקרא ושת, ואחד צינור הנשימה שנקרא קנה. וכששוחטים בהמה, צריך לשחוט רוב של שני הסימנים, סימני השחיטה, בסדר? וכששוחטים עוף, מספיק לשחוט רוב של סימן אחד. אז יכול להיות שפה נדבר על עוף, או אולי נדבר על הקנה בבהמה חוץ מהוושת, על כל פנים. אם נשחט חציו, זה לא רובו. אם נשחט רובו, זה כשר. כמה יש בין רובו, ממשיך המדרש אומר, כמה בין רובו לחציו מלוא השערה. עד כאן לשונם, שזה כלום. זה לא כלום, אבל זה קטנצ'יק. הרב ביגון הזכיר מוצא שבת כזה, כמו אצבע קטנה, הוא הזכיר, כזה רב קדש ותוזכים, הראה לו באצבע. אז בדבר קטנטן כזה, זה עושה את כל ההבדל, אם אפשר לעלות את הבמה הזו על שולחן מלאכים, על שולחנם של ישראל, כל ישראל בני מלאכים, או אי אפשר לעלות על שולחנם. אז יבוא אדם שילעג על דברי תורה, שיהיה ציני, ויגיד, מה ההבדל? הרי זה אותה בהמה, ומה הנפקמינה בטיפ טיפה, מלא עשרה הזה? הנפקמינה היא דבר השם. ולא במובן של השם אמר, אז זהו, אז תקבל את זה אפילו שזה לא מובן לנו. אלא אנחנו כן מבינים, מבינים שאם הקדוש ברוך הוא אמר שברובו זה כשר, ובחציו זה לא כשר, כאילו אמר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם שברובו יש טהרה, יש חוכמה, יש, זה יתעצם בנפשכם, בגופכם, ויהיה מצוין, ובחציו זה ייצור אצלכם נפילה, והשחיטה הלא כשרה הזאת היא תדרדר ותתמה. אז זה לא שאנחנו נגיד, טוב, אנחנו לא מבינים את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אלא אם הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו כן מבינים, שגם אם אנחנו לא יכולים לפרט את זה לפרוטות, אבל את העיקרון, את הפרינציפ, אנחנו מבינים שכשזה רוב, אז זה נותן טהרה. וכשזה חציו, לימדנו הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו, דרך חכמי כל הדורות, כי הלכות שחיטה נמסרו למשה מסיני, שנאמר, וזבחת ואכלת כאשר ציוויתיך, ולא מוצאים בתורה שום ציוויים, אבל יש חמש הלכות יסודיות של שחיטה, שנמסרו למשה רבנו בסיני, ואותם 40 יום שהוא היה, והוא מסר את זה על יהושע, וישוע לזקנים וכדומה. אז זה פלא גדול, שהמלוא העשרה הזה זה דבר השם, ובדבר השם מקופל כל הבריאות הנפשית והפיזית של איש ישראל. כמה מסכנים אחינו שלא זכו לתורה ומצוות, והם הולכים בלי ידיעה, בלי לדעת עד כמה זה לא טוב, למסעדות דרוזיות בדלית וקרמל, למסעדות באבו גוש וכו', אם אתם שמעתם על הדבר הזה, לא שאני בא לקטרי, כי אני כעת לא עומד דבר כתרוג, אלא ממש, ממש, אני כל כך, כל כך כואב לי עליהם, כי הם לא יודעים. אולי שמעו, אבל ודאי הם לא מבינים ולא מחוברים, ואז הם אוכלים אוכל שהוא בטח טעים, אחרת לא אוכלים אותו, אבל הוא גומר עליהם. הוא גומר עליהם מבפנים, מבחינה נפשית, מבחינת הדעת והשכל והמידות וכו', זה יכול להרוס את האישיות של הבן אדם. ואני לא ממציא דברים, נכון חבר'ה, זה ממש, זה מה שכתוב כאן בעמוד הזה. כאן אנחנו צריכים ללמד את בני יהודה קשת, ללמד את בני ישראל את הדברים האלה, את ערכו של אוכל כשר, ודאי הכי טוב שקשר למהדרין, כי במהדרין אתה יודע שיש השגחה כל הזמן, אני לא אומר בדת, אני אומר מהדרין, מהדרין זה גם רבנות, כן? טוב, נחזור לעניין. וכמה בין רובו לחציו, הוא מביא את הסיום המרם, מלוא השערה, להראות כמה נפלא כוח המצווה. וכמו שאמר כאן קודם שימי, זה לא רק המצווה הזאת, כל המצוות הן נפלאות, או לא רק המצווה של שבת, אבל זה בא לידי ביטוי כאן בחוט השערה, לכן פה יותר מכל מודגש ערכה של מצווה, דבר השם, שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש. אתם יודעים, אם אדם הורג פיל בשבת, ואני עובר מעניין עניין, אבל סביב אותו עניין של חוט השערה, אז ברור לנו, קודם כל לא קל להרוג פיל, נכון חבר'ה, או דוב, זה דבר, משימה די קשה. אבל אם אדם יחליט שהוא הורג פיל, בדין לא יעזור, הוא הולך להרוג פיל, אז כולם נגיד, היי, שבס, מחלל שבת אחד, להרוג פיל בשבת, השתגעת, נטילת נשמה, אחת מלמדת את מלאכות. אבל אם אדם ייתן איזה מכה בשתי ידיים על איזשהו זבוב שמרגיז אותו, אז נראה כלום, נכון? או אם אדם ימאח נמלה על הרצפה, אבל לא בטעות, לא בלא מתכוון, בשוגג, אלא ביודעין. הוא רואה את הנמלה וממאך אותה. זה כמו להרוג פיל. זה גם דבר מדהים שברגע שיש מצווה ודבר השם שלא לחלל שבת, ואחד מלמד את המלאכות זה שחיטה, נטילת נשמה, אז אין הבדל, כך או אחרת, זה עובר על האיסור, וזה לא שמירת שבת, ויש אחרי זה כזו השפעה שלילית לאדם עצמו ולעולם כולו, על נמלה כמו הרגת פיל, או כאן על חצי שלא נשחט, נשחט רק חצי, זהו, זה כבר ארסי. אני יודע ש... שלום רב. אני יודע שכבר היה צלצול חבר'ה, אבל אם תרשו לי עוד דקה כדי... עוד טיפה אם אפשר, כי זה כל כך נפלא, אם תרשו לי. והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, שזה כל החבר'ה שכאן יושבים איתנו ומאזינים לנו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים. או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. אז נכון שארסי זה יאמר לנו הזואולוג שמבין בבעלי חיים, או הרופא. אבל יש לנו את הרופא האמיתי, אבא של הרופאים, הקדוש ברוך הוא, כני השם רופאיך. כני לו דבר זה יערה, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו, אם ישר לו בו איזה בית מחוש, כונה חשש, ואפילו חשש הקטנה, ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא ינחשב, אלא לשויטה גמור. אף איסור המאכל, כבר ביארנו, שהוא ערס ממש ללב ולנפש. וואי, וואי, וואי. אם כן, מי איפה הכנעה, מי אם כן, יהיה מקל במקום חששה של איסור עם בעל שכל הוא, עם בעל נפש הוא, ועל דבר זה אמר שלמה המלך לפני כמעט 3,000 שנה, ושמת סכין, כאן סכין בסין, אבל זה כמו סכין בסמך, ושמת סכין בלואיך, הכנעה היא תחצוץ, ואל תיתן לזה להיכנס, עם בעל נפש אתה ואלף. בעזרת השם, שנהיה בריאים, נמשיך מחר.